אנחנו היום נלמד נושא בפרשת השבוע, פרשת ויצא, שהתורה מספרת לנו בפרשה על יעקב אבינו שתיקן תפילת ערבית. כי מסופר שיעקב אבינו, כשהוא יצא לדרכו כדי להגיע לחרן, אז יש בתורה תיאור איך שהוא עצר במקום בהר המוריה, ושם הוא התפלל ותיקן גם תפילה שאנחנו מתפללים עד היום, תפילת ערבית. זה מתפילות שתיקן יעקב אבינו. הזמן של התפילה זה לפי מה שתיקן יעקב אבינו.
לא התפילה עצמה, לא המילים.
לא המילים של התפילה, אלא הזמן של התפילה. אז אנחנו נדבר היום, נלמד על שלושת התפילות שאנחנו מכירים ביום: שחרית, מנחה וערבית, שזה ראשי תיבות שמה, שחרית, מנחה וערבית. ואנחנו נדבר על העניין הזה, האם באמת סדר התפילות צריך ללכת באמת כפי שכרגע אמרנו, שחרית, מנחה וערבית, או שאולי סדר התפילות צריך לעבוד בצורה שונה: ערבית, שחרית ומנחה. אז זה אנחנו נדבר, זה יהיה הנושא שנלמד היום, כפי שנראה את זה בקטעים שלפנינו. העניין מתחיל בכך שיש משנה במסכת ברכות, בתחילת מסכת ברכות, בפרק הרביעי של מסכת ברכות. המשנה מדברת הלכות שונות שקשורים לתפילות היום. לשון המשנה אומר כך: תפילת השחר עד חצות. עד מתי יכול אדם להתפלל תפילת שחרית? עד חצות היום. אחר כך המשנה עוברת לתפילת מנחה. המשנה אומרת תפילת המנחה עד הערב. אני מדלג קטעים מהמשנה, אנחנו קוראים רק את הקטעים הרלוונטיים לענייננו. ואחר כך המשנה עוברת לגבי תפילת ערבית, ואומרת תפילת הערב אין לה קבע. תפילת הערב אפשר להתפלל במהלך כל הלילה. זה לא נגמר בחצות הלילה, אלא עד הבוקר, עד עלות השחר, אפשר להתפלל תפילת ערבית. מהסגנון הזה של המשנה, מה אנחנו מבינים? שהסדר בתפילות עובד בצורה שמתחילים קודם לדבר על השחרית, אחר כך עוברים למנחה, וסיימנו את הלכות ערבית. זאת אומרת שסדר התפילות ביום: שחרית, מנחה, ערבית. אז יש מפרשים על הגמרא, כמו לדוגמה אחד המפרשים הידועים קוראים לו פני יהושע, שהם שואלים המפרשים שאלה פשוטה: למה בתחילת המסכת, מסכת ברכות, כשמדובר שמה על דיני קריאת שמה, אז בתחילת המסכת קודם כל יש לנו משנה שמספרת לנו את ההלכות ממתי קוראים את שמה בערבית? קודם כל לומדים דיני קריאת שמה של ערבית של הלילה, ולאחר מכן המשנה השנייה של הפרק הראשון של מסכת ברכות שואלת את השאלה: ממתי קוראים את שמה בשחרית? זאת אומרת שהתחלנו קודם את דיני הערבית, קריאת שמה של ערבית, ואחר כך התקדמנו לדיני קריאת שמה של שחרית. השואלים המפרשים: למה כשמדובר על קריאת שמה אתה מדבר קודם על הערבית ואחר כך על השחרית, ואילו כשאתה מדבר על תפילה, לא על קריאת שמה, על דיני תפילה, אז אתה הולך בסדר אחר: שחרית, מנחה וערבית. זו השאלה ששואלים המפרשים. והשאלה הזו מתגברת כשאנחנו מנסים להבין מה באמת הסיבה שבקריאת שמה מתחילים מערבית, לומר לנו את ההלכות של ערבית. אז יש בגמרא דיון על הנושא. והגמרא אומרת, יש שם שתי דעות בגמרא. אחת הדעות בגמרא אומרת שהסיבה מדוע מתחילים לדון את דיני קריאת שמה של ערבית קודם, אומרת המשנה, ככה, אומרת הגמרא, ככה הלשון של הסברה הזו, הגמרא שואלת, מה ישנה דתני בערבית בראשה? שאלה שהגמרא שואלת, למה מתחילים קודם כל דיני קריאת שמה של ערבית, ואחר כך דיני קריאת שמה של שחרית? ליטני דשחרית בראשה, זו השאלה בגמרא, למה לא מתחילים קודם משחרית? והגמרא עונה תשובה, אחד התשובות בגמרא, יליב מבריאתו של עולם. למדנו מסדר בריאת העולם. ומה היה סדר בריאת העולם? והיא ערב והיא בוקר. קודם כל ערב, אחר כך בוקר. אז זה הסיבה למה קודם כל אומרים דיני קריאת שמע של ערבית, ואחר כך דיני קריאת שמע של שחרית. אז לפי זה, השאלה הפשוטה שנשאלת, אם זו סברה כל כך פשוטה, שקודם כל צריך לדבר את הדינים של הערב, ואחר כך את הדינים של הבוקר, כי זה סדר בריאתו של עולם, אז מדוע בתפילות המשנה לא הולכת בצורה הזו? למה בתפילות קודם כל אמרנו את דיני שחרית, ואחר כך, סליחה, כן, בתפילות קודם דיני שחרית, ואחר כך דיני ערבית? זו השאלה. אז מה עונים המפרשים על השאלה הזו? אנחנו עדיין לומדים את הדיון במפרשים, הם שאלו את השאלה, והם עונים תשובה כזו, שבתפילות יש סיבה ברורה מדוע צריך שהסדר יהיה שחרית, מנחה וערבית. מדוע? כיוון שהגמרא אומרת, הגמרא שואלת, כנגד מה התפילות שלנו? והגמרא מביאה שיש לנו דעת רבי יוסי ודעת רבי יהושע. וכתוב בגמרא במסכת ברכות, רבי יוסי ברב חנינה אמר, תפילות אבות תקנום. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידין תקנום. נסביר. רבי יוסי ברב חנינה אומר, שהתפילות שאנחנו מתפללים, זה תקנות שתקנו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. ולומדים את זה מפסוקים שיש את כל אחד מהאבות, שבדיוק בזמן הזה הם תיקנו את התפילה. כמו לדוגמה בפרשתנו לגבי יעקב, שכתוב שהוא התפלל ויפגע במקום, אין פגיעה אלא תפילה. מתי זה היה? בערב, אחרי שהשמש עקר, ויפגע במקום ויעלן שם כיווה השמש, כך אומר הפסוק. זאת אומרת שרואים שתפילה זו שיעקב התפלל, מתי היא הייתה? בערב. מיצחק התפלל לפנות ערב, היצא יצחק לסוח בשדה, אין שיחה אלא תפילה לפנות ערב, ואברהם זה היה בבוקר. אז אומרים שהתפילות יקנו אבות, ולכן הסדר הוא שחרית, מנחה וערבית. דעה שנייה אומרת, רבי יהושע בן לוי אומר, שמה הסיבה מי תיקן את התפילות? כנגד תמידים תיקנו. מה הכוונה? בזמן שבית המקדש היה קיים, הרי היו מקריבים בכל יום בבית המקדש קורבן תמיד. מתי היו מקריבים את קורבן התמיד? היה קורבן תמיד אחד שהקריבו בבוקר, קורבן תמיד של שחרית, של שחר, וקורבן תמיד שני, זה קורבן תמיד של בין הארבעים. כנגד קורבן התמיד של שחר, זה תפילת שחרית, וכנגד קורבן התמיד של בין הארבעים, זה תפילת מנחה. ומה זה תפילת ערבית? אז כתוב, הגמרא אומרת שם, שישנם חלקים של הקורבן. בלשון הגמרא זה נקרא איברים ופדרים, חלקים של הקורבן, שלא הספיקו להישרף לגמרי על המזבח עד שחשיכה. אז מתי הם ימשיכו להישרף על המזבח? במהלך הלילה. כי בלילה לא היו מקריבים קורבנות בבית המקדש, אבל מה שלא הספיק במהלך היום, המשיך במהלך הלילה, וכנגד זה, זה תפילת ערבית. זאת אומרת שלא משנה, גם לפי הדעה שהתפילות הן כנגד זה שהאבות יקנו, וגם לפי הדעה שהתפילות זה כנגד התמידים שיקריבו, אז מה הסדר? שחרית, מנחה וערבית. כי הרי את הערבית, שזה כנגד העיוורים והפדרים, זה הרי חייב להיות שזה אחרי שחרית ומנחה, כי הרי זה איברים, איזה איברים אלו שממשיכים להישרף על המזבח שנשארו ממהלך היום. על דרך זה, אם נגיד שהתפילות זה כנגד האבות, זה שוב חייב להיות שזה שחרית, מנחה וערבית. למה? כי סדר האבות הרי היה כזה, שהיה קודם אברהם, אחר כך יצחק, אחרי יעקב. הדברים מחוברים בסופו של דבר. על כל פנים, אז עד כאן נסכם את הדברים. עד פה למדנו פשוט חלק מפירוש הפני יהושע על הגמרא. נחזור על הדברים. נשאלה שאלה. מה השאלה שנשאלה? מדוע בדיני קריאת שמע מתחילים קודם כל מערבית, אחרי זה משחרית, ולעומת זאת בדיני תפילות מתחילים קודם כל משחרית, ואחרי זה מנחה, ואחרי זה ערבית. אז מה התשובה? שבקריאת שמע, למה מתחילים קודם כל מערבית? כי זה הולך לפי בריאתו של עולם. שבאמת בבריאתו של עולם, הסדר הוא ויהי ערב, ואחר כך ויהי בוקר. אבל בתפילות יש סיבה מיוחדת שצריך וחייבים שהסדר יהיה שחרית, מנחה וערבית. מדוע? כי לא משנה מה, על יסוד מה תקנת התפילה, הסדר הוא ככה, בוקר, צהריים וערב. גם אם זה יהיה לפי זה שהאבות יקנו, וגם אם זה יהיה שזה כנגד התמידים, אז זה חייב להיות שזה בסדר כזה של בוקר, צהריים וערב. עד פה זה דברי הפני יהושע. והרבי ושואל כאן על הפני יהושע השאלה. כאשר אנחנו מסתכלים במסכת ברכות בהמשך המסכת, אנחנו מוצאים שגם על התפילות יש לנו סדר קצת שונה. גם על התפילות אנחנו מוצאים שהסדר הוא קודם כל ערבית, ואחרי זה שחרית, ואחרי זה מנחה. איפה מצאנו? יש במסכת ברכות בדף חבב, הגמרא שם דנה מה דינו של אדם שלא התפלל תפילה מסוימת. האם הוא יכול להשלים את זה בתפילה הבאה? אומרת הגמרא ככה, טעה ולא התפלל ערבית, אדם שלא התפלל תפילת ערבית, מתפלל בשחרית שתיים. יש לו אפשרות להשלים את זה בתפילה של מחר בבוקר, להתפלל פעמיים תפילת עמידה, וזה ישלים לו גם את הערב. שחרית, אדם שלא התפלל תפילת שחרית, אומרת על זה הגמרא, מתפלל במנחה שתיים. יכול להשלים את זה במנחה. זה ברור. מה קורה אדם שלא התפלל מנחה? שואלת הגמרא, איבאי אלוהו, נשאלה שאלה בבית המדרש, טעה ולא יתפלל מנחה. מה קורה אם אדם לא יתפלל תפילת מנחה? שימו לב שהגמרא לא אמרה את זה בכזו פשטות. לא יתפלל מנחה, יתפלל ערבית שתיים. זה לא הגמרא. הגמרא כשהיא דיברה על ערבית, היה לה פשוט וברור שאפשר להשלים את זה בשחרית. כשהיא דיברה על שחרית, היה לה פשוט וברור שמי שלא יתפלל שחרית, היה יכול להשלים את זה במנחה. כשמגיע למנחה, היא באה אליו, נשאלה שאלה. למה זו שאלה? הגמרא שואלת, מהו שהתפלל ערבית שתיים? למה על מנחה פתאום יש שאלה? הגמרא מסבירה את עצמה. אומרת ככה, נקרא את לשון הגמרא. אם תמצא לומר, טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית שתיים, מה הסיבה שאם אדם לא התפלל ערבית, אז אפשר להשלים את זה בשחרית? מה הסיבה? משום דחד יום ההוא, כי זה אותו יום. למה זה אותו יום? דכתיב, ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד. היום, ממתי מתחיל היום? מהלילה. אז אם היום בלילה, עכשיו אנחנו כבר נמצאים בלילה של יום רביעי, אז אם אדם לא יתפלל עכשיו בלילה ערבית, אומרים שהוא יכול להתפלל שחרית, למה? כי הערבית של עכשיו, השחרית של מחר, זה אותו יממה. בסדר? אבל אבל אם אדם לא יתפלל מנחה, הרי לכאורה זה כבר, איך ניתן לו אפשרות להשלים את זה בערבית? זה יום חדש, אי אפשר להשלים מיום ליום. כי הרי אם אדם לא יתפלל מנחה, למשל, של יום שלישי, אם הוא יגיע לערבית, ערבית זה כבר שייך ליום רביעי. אז איך אפשר להשלים את המנחה של יום שלישי ויום רביעי? הרי הכלל אומר שתפילה זה כמו קורבן, ויש כלל שאומר עבר יומו בטל קורבנו. זה הגמרא שואל, אז זה סברה שאי אפשר יותר להשלים את המנחה. או דילמה, או שיש סברה אחרת ואומרת שלמרות שזה יום אחר אפשר להשלים. למה? כיוון דצלות הרחמי, מכיוון שתפילה זה רחמים שיהודי מבקש, ריבונות של עולם, אני מבקש ממך רחמים, הקדוש ברוך הוא לא סוגר את הדלת שלו. נכון, עבר יום, אתה יכול מתי שאתה רוצה להתפלל. אבל מה אנחנו מבינים מהשאלה של הגמרא? שמה הגמרא הבינה? שמהו הסדר של תפילה? שלושת התפילות, מה הסדר הנכון? מאיפה הם מתחילים? ערבית, שחרית ומנחה.
נכון.
זה הסדר. אם כך, מה אמרנו קודם שהפני יהושע ענה? למה על תפילה מתחילים את ההלכות של שחרית? אז הוא הסביר יפה מאוד שבתפילה זה לפי סדר של אברהם, יצחק, יעקב. זה חייב להתחיל שחרית, מנחה, ערבית. הרי לכאורה הגמרא בהמשך, מתוך הדיון של דברי הגמרא, שואל הרבי, מובן שמה? שכמו שקריאת שמר מתחיל מהערב ואחר כך עוברים לבוקר, אז גם בתפילה צריך להיות הסדר בצורה כזו, שקודם כל הערב אחר כך הבוקר. אז מה קורה כאן? אבל מצד שיש, הנקודה של השאלה היא שיש לנו כאן על תפילה שתי כיוונים. מקום אחד אנחנו מוכיחים שהסדר בתפילה הוא שחרית מנחה ערבית, ומקום אחר אנחנו מוכיחים שהסדר בתפילה הוא ערבית שחרית מנחה. זו השאלה שהרבי שואל. ומתוך השאלה הזו, אז הרבי מגיע להסבר מעניין. נקודת ההסבר, אם נגיד את זה בקיצור, ואחר כך נרחיב בזה. נקודת ההסבר, הרבי אומר, שכל אחד משתי הסדרות הללו, אם מתחילים קודם מערבית או מתחילים קודם משחרית, זה מסמל שתי גישות שונות בעבודת השם, שתיהן נכונות, שתי גישות בעבודת השם, ובתפילה יש לנו את שתי הגישות. בתפילה יש שתי רמות, כפי שעוד מעט נסביר, ומצד רמה אחת של תפילה, אז הסדר הוא ערבית, שחרית, מנחה, ומצד הרמה השנייה של תפילה, זה שחרית, מנחה וערבית. ואנחנו נפרט יותר מה ההבדל בין שתי הרמות, ומה עיקר משתי הרמות האלו נפסק להלכה, מהו יותר עיקרי ומהו יותר נגיד, לא נגיד תפל, אבל רמה אחרת, וכפי שנראה מיד. כדי להבין את זה נקדים, יש כלל שאומרת הגמרא במסכת חולין, כלל מעניין. הלשון בגמרא אומר ככה, במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה. מה הפירוש היום הולך אחר הלילה? אז מי מתחיל? מתחיל הלילה, ואחריו
היום.
בא היום, כמו שאומרים, ויהי ערב, ויהי
בוקר.
בקודשים, בכל דבר שבקדושה, זה הפוך. הלילה הולך אחרי היום. בכל דבר של קודשים מתחילים מהיום, והלילה שבא הוא המשך ליום שהיה קודם לכם. זה כלל שהגמרא אומרת. לפי הכלל הזה יוצא שבעצם יש לנו כאן כרגע דיון מה גדרו של תפילה. תפילה זה מעשה בראשית או תפילה זה קודשים? מה הפירוש? איך אפשר בכלל לשאול שאלה כזו? מה המשמעות? השאלה היא מה זה תפילה בכלל? כשאדם מתפלל, מה זה תפילה? צד אחד אפשר לומר, יהודי ישאל, מה אתה, כשאתה הולך להתפלל, מה בעצם אתה הולך לעשות? לא אומר, בפשטות, אני הולך לבקש על דברים שחסר לי. בקשת צרכיו, כמו שאומרים חז"ל. אדם ש... כל התפילה של ה-18 הוא מבקש, אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך. הוא מבקש ברך רפאינו, ברך השנים, גאולה, מבקש צרכיו. אדם, זה הרי מצוות התפילה, שאדם שיש לו צורך מסוים, חסר לו משהו, אז הוא פונה ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תן לי. זה אופן אחד. אופן שאיני אפשר לומר שתפילה זה עבודה שבלב. מה זה נקרא עבודה שבלב? מעניין מאוד לראות את הלשון של הטור שהוא מסביר את הרמה הפנימית של עבודה שבלב. הוא אומר ככה, וכן היו עושים חסידים ואנשי מעשה. שם הוא מדבר על כך שלפני התפילה אדם צריך שכל המחשבות התורדות אותו ייעלמו לו, כמו שדיברנו בשיעור תניא. אז המשך הדברים הוא אומר ככה, וכן היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות. הם היו מגיעים לכזו שלב שהם מתרוממים לגמרי, מדובר על חסידים ואנשי מעשה, מתרוממים לגמרי מכל ההוויות היום יום שלהם, פשוט מתרוממים טפח אחד מעל הקרקע, ולהתגברות רוח השכלית עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. זה היה רמה של חסידים ואנשי מעשה. זה נקרא עבודה שבלב. אם אדם נמצא ברמה כזו, תשאלו אותו, רגע, הרי חסר לך איזשהו, יש לך בעיות, לא? יש לך צרכים שאתה צריך. שהוא נמצא במצב כזה, לא מדבר איתו, לא מעניין אותו שום דבר, הוא מעל הכל. זה רמה אחרת של תפילה. אז מה זה תפילה? תפילה זה בקשה צרכה, זאת אומרת, תחשוב על מה חסר לך. אז כדי לחשוב מה חסר לי, אני צריך להיות שקוע ביום יום שלי. צריך לזכור את כל הבעיות שלי. צריך לזכור מה חסר באמת. ובזמן התפילה להגיד, חסר לי פה, חסר לי שם. או תפילה זה עבודה שבלב, תתרומם מעל הכל, תשכח מהכל, תכוון את לבך לשמיים. זה נכון, וגם זה נכון. תפילה מצד אחד זה קודשים. קודשים זה נקרא קודש, זה מלשון מופרש ומובדל לגמרי מענייני העולם. ותפילה זה מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? במעשה בראשית נברא העולם ששת ימי בראשית עם כל ענייני העולם. יש בתפילה גם זה וגם זה. אלו שתי הגדרים של תפילה. עכשיו, מה באמת ההלכה? איך אדם צריך לגשת לתפילה? להלכה הרי, מה הסדר של תפילה? ערבית, שחרית ומנחה. זה הסדר. איך יודעים שזה הסדר? קודם כשדיברנו על אדם שטועה, ראינו בגמרא שהגמרא הבינה בפשטות, אדם שלא יתפלל ערבית, שחרית. שחרית, מנחה. מנחה, צריך לדון בזה. זאת אומרת, הגמרא נוקטת שמה הסדר? קודם כל ערבית, אחר כך שחרית, אחר כך מנחה. בשפה שאנחנו כבר עברנו אליה, מעשה בראשית או קודשים. מה הגמרא נוקטת? מהו הסדר? אם מתחילים קודם מהלילה, מערבית, אחרי זה שחרית, אחרי זה מנחה, אז איזה גישה יש לנו להלכה לתפילה? לא? מה זה? קודשים אמרנו, הלילה הולך אחר היום. קודם בא היום ואחריו הולך הלילה. מעשה בראשית מה היה הסדר? והי ערב, והי בוקר, יום אחד. זאת אומרת שלהלכה מה אנחנו נוקטים? שמה הסדר הוא? מעשה בראשית, והי ערב. זאת אומרת שהתפילה, איך צריך להתייחס אליה? קודם כל, בקשה צרכיו. קודם כל מה שחסר לך. איפה רואים את זה בצורה מעניינת שככה הלכה? נראה, כשהרמב״ם מדבר על הלכות תפילה, נראה את לשונו, ויש דבר מעניין מאוד בלשונו. הוא אומר כך, מצוות עשה להתפלל בכל יום. ככה הלשון. שנאמר, מאיפה הוא מביא הוכחה שיש מצוות עשה להתפלל בכל יום? כתוב בפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם. מה זה נקרא ועבדתם את השם אלוקיכם? איך עובדים את השם? הוא אומר, צריך להתפלל. הוא מביא את הפסוק הזה, אבל איך יודעים למה הכוונה? מפי השמועה למדו. מה זה מפי השמועה? מפי חכמים ששמעו וקיבלו מפי משה רבינו, להבין מה הפירוש ועבדתם את השם אלוקיכם, הבינו שהעבודה זו, מה זה נקרא עבודה? היא תפילה. שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים שהעבודה זה תפילה? שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם. אומרים את זה בקריאת שמה. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב? זו תפילה. עד כאן לשון הרמב״ם. מה בעצם הרמב״ם אומר לנו? שיש מצוות עשה להתפלל כל יום, כי כתוב עבדתם בפסוק, עבדתם לשם אלוקיכם. מאיפה יודעים שזה נקרא עבודה שבלב, שזה תפילה? מביא את הפסוק ולעובדו בכל לבבכם. אחורה יבוא השואל וישאל שאלה מאוד פשוטה. כמה פסוקים הביא פה הרמב״ם להוכיח את ההלכה שלו? שניים. אבל הפסוק הראשון הוא לא מספיק. כי הפסוק הראשון אומר ועבדתם את השם אלוקיכם, אבל לא כתוב איך לעבוד אותו. נכון? אולי לעבוד אותו על ידי קורבן, אולי לעבוד אותו על ידי... לא כתוב איך. מי מגלה לנו שהעבודה זה בלב? הפסוק השני. מה כתוב בפסוק השני? הוא לעובדו בכל לבבכם. אחורה יבוא השואל וישאל, שהרמב״ם יביא רק את הפסוק השני. אם ככה הפסוק הראשון לא מוסיף לנו כלום. היה צריך הרמב״ם לכתוב ככה, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר הוא לעובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. מה הרוויח הרמב״ם מהפסוק הראשון? שבפסוק הראשון הרי רק כתוב, ועבדתם את השם, ולא כתוב איך. ואז צריך את הפסוק השני, שיגלה לנו, מה זה נקרא לעבוד את השם? בלב. למה הוא לא הביא לך תחילה רק את הפסוק השני? אז התשובה היא מאוד מעניינת. כדי להבין את זה צריך להכיר קצת מה כתוב ברקע סביב הפסוק הראשון בתורה, ומה כתוב סביב הפסוק השני. בואו נראה מה כתוב בפסוק הראשון. בפסוק הראשון שהרמב"ם מביא מה כתוב? ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך. למה הוא מביא את הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר לנו, קודם כל הוא מרמז לנו שצריך להתפלל כל יום. איך יודעים שזה כל יום? כי מתי אדם צריך לחם ומים?
כל יום.
כל יום. אז כתוב ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך. אז קודם כל אני יודע שזה כל יום. אבל גם פה רואים על מה הוא מתפלל? על הלחם ועל המים ועל שלא יהיה מחלות. זאת אומרת שאיזה סוג תפילה זו, תפילה של יציאה מהעולם והפשטה מהגשמיות, או זה תפילה על בקשת צרכיו? בקשת צרכיו. תן לי מה שחסר לי. מה הפסוק השני אומר? להווה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. על איזה רמה מדבר הפסוק השני? על הרמה הזו של התמסרות מוחלטת הכי גבוהה. הרמה מביא את שני הפסוקים. כי בתפילה יש לנו שני גדרים. תפילה זה גם בקשת צרכיו, ותפילה זה גם התרוממות מהעולם. שני הדברים. גשמיות ורוחניות. קודשים ממצא בראשית. אבל עם איזה פסוק מתחילים? מה הפסוק הראשון שהרמב"ם מביא? בקשת צרכיו. קודם כל הוא אומר מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. מה הפסוק הזה אומר לנו? שאתה צריך לבקש בקשת צרכיו. עם זה מתחילים. ואחר כך עוברים לפסוק השני, שהפסוק השני אומר שבתפילה יש לנו גם כן רמה יותר גבוהה, רמה של הפשטה ויציאה מהגשמיות. מה, איך מתרגמים את זה בפועל, בחיי היום יום, את שתי הגישות הללו? יש לנו כאן שתי גישות בעבודת השם. יש גישה אחת בעבודת השם שאומרים ליהודי, אתה ניגש עכשיו לעשות מעשה בראשית. ויש גישה אחרת שאומרים ליהודי, אתה מתחיל קודם בקודשים. ועוד דבר צריך לשים לב, דבר מעניין. אם אנחנו מתחילים במעשה בראשית, אז אם מתחילים ממה? מהערב. ואם מתחילים עם קודשים, מתחילים עם הבוקר. דבר מאוד מעניין. מה זה נקרא מעשה בראשית? מעשה בראשית זה נקרא שאדם מתעסק עם העולם. יש עולם, יש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש מציאות של עולם. ומה התפקיד של היהודי, מה הוא כרגע הולך לעשות? הוא הולך להחדיר קדושה בעולם. יש עולם, וצריך לראות איך העולם הזה יתנהל כפי שצריך, איך הפרנסה שלו תהיה בהצלחה שהוא יוכל לתת זכה, איך הבריאות שלו תהיה כראוי שהוא יוכל לעבוד את השם בשמחה, לדאוג לכל ענייני העולם באופן מלא. זה אופן אחד, זה נקרא מעשה בראשית. מה זה קודשים? קודשים זה נקרא שאדם עובד את השם בדברים שהם מלכתחילה קדושים. הוא מתעסק לכתחילה בדברים טהורים וקדושים, לא מתעסק עם העולם. זה כמו שנצייר את זה באופן מעשי, כמו ההבדל בין בחור ישיבה לאדם נשוי שהוא בעל משפחה. בחור ישיבה, מה הוא עושה כל היום? במשך כמה שנים?
לומד
תורה. כל היום יושב ולומד, אין לו שום שייכות לענייני העולם, הוא לא צריך כרגע לברר ולזכח את ענייני העולם ולקדש אותם, לא מתעסק איתם. הוא כרגע צריך לשבת וללמוד תורה בהתמדה ובשקידה, זה קודשים. לעומת זאת אדם שהוא כבר בעל משפחה והוא מנהל חיים ומנהל פרנסה, אז הוא מתעסק ובא במגע יומיומי עם ענייני העולם, והוא עושה את זה על פי תורה, אז הוא צריך לקדש את ענייני העולם. זה מעשה בראשית, וזה קודשים, אלו שתי דרכים בעבודת השם. יש תקופה שצריך ככה, יש תקופה שצריך ככה. עכשיו נראה דבר מעניין. כשאדם מתעסק בקודשים, בדברים של קודש, הפסיעה הראשונה שלו זה יום. הרי הוא בקודשים, הרי הוא מתעסק בדברים של קדושה. אז במה הוא מתעסק? הוא מתעסק בדברים קדושים. אז איך הוא מתחיל? עם יום. אמרנו בקודשים מתחילים קודם מהיום, שחרית, מנחה וערבית. מתעסקים עם יום. לעומת זאת, כשאדם מתעסק במעשה בראשית, עם מה הוא מתחיל? מתחיל עם לילה, מתעסק עם חושך, מתעסק עם ענני העולם שהם חשוכים. ועכשיו הוא צריך לקדש אותם ולרומם אותם. לאט לאט, אחרי שהוא יצליח לקדש את הלילה, אז הוא לאט לאט יתרומם, הוא יגיע לאור יום. קודשים מתחילים גילוי, מתחילים יום. יבוא השואל אם כך וישאל, רגע ריבונו של עולם, מילא זה שמתחיל במעשה בראשית, אצלו אני רואה שזה עלייה בקודש, מתחיל אמנם עם לילה, אבל לאט לאט הוא מתרומם ומגיע ליום. אבל זה שמתחיל בקודשים, מה הוא הולך ברברס? הוא מתחיל בבוקר, מתחיל ביום וגומר בלילה. הרי להפך, הוא מתעסק בקודשים, אז הוא היה צריך להיות רק בקודש. אז פה יש עניין שמבואר בחסידות, שכשמדובר על לילה, לא תמיד לילה זה מצב חשוך מהמובן של ירידה ונפילה. לפעמים לילה מתפרש דווקא כעלייה יותר גדולה מיום. נסביר את הדברים. אנחנו מכירים, כל יום אומרים ביום חול, גם בשבת אומרים בתפילת שחרית את הברכה יוצר אור ובורא חושך. ומנהגנו שכאשר אומרים את המילים הללו, אז אדם ממשמש בתפילין. כשהוא אומר את המילים יוצר אור, הוא ממשמש בתפילין של יד. כשהוא אומר בורא חושך, הוא ממשמש בתפילין של ראש. לכאורה נשאלת השאלה, תפילין של יד ותפילין של ראש, מה יותר קדוש על פי ההלכה? תפילין של ראש, יותר קדוש, יש בו גם את השין, שאין אותו בתפילין של יד, יש לו קדושה יתרה. לכאורה, אם יש לפנינו ברכה כזו שהיא כוללת אור וחושך, אז מה היה יותר מתאים? שבתפילין של יד ניגע בחושך, ובתפילין של ראש ניגע באור, כי זה יותר נעלה. אבל למה אנחנו עושים הפוך? שיוצר אור, באור אנחנו נוגעים בתפילין של יד, כשמגיעים לבורא חושך, אנחנו מגיעים לתפילין של ראש. אז זה מבואר בחסידות, שחושך לפעמים זה בגלל שאנחנו לא כלים להכיל את העוצמה. כמו שאדם מסתכל על השמש. תעיף מבט על השמש, במבט ישיר, מה אתה תראה? עיגול שחור. למה? השמש הוא עיגול שחור? השמש הוא מקור האור לכל העולם. אז למה אתה מסתכל עליו ואתה רואה עיגול שחור? כי זה אור כל כך גדול שאתה לא מסוגל לראות, אז אתה רואה שחור. אבל האמת שהנקודה השחורה הזו זה אור בעוצמה אדירה. זאת אומרת שלפעמים המילה חושך זה אומר לא חושך במובן שהוא פשוט חסר לו, אלא להפך, חושך במובן שחסר למקבל. מי שמקבל את זה, מי שניגש לזה, לא מסוגל להכיל את העוצמה, אז אומר, הסתנוורתי לגמרי. היה לי חשוך. היה לי חשוך לא במובן שהמקום היה חשוך, אלא להפך, היה מקום כל כך מואר, ולכן היה לי חשוך. זה אם כך יוצא, שכשמתחילים בקודשים מהיום, משחרית, זה הולך ומתקדם, והערבית, הערב, זה לא ערב במובן של חיסרון, זה ערב במובן של אור ועוצמה בלתי מוגבלת. לעומת זה, כשמתחיל במעשה בראשית, אז שמה באמת מתחילים מחושך במובן הפשוט של המילה, מתחילים בהתעסקות בענייני העולם שזה חושך, ערב, ערבית, ואחר כך מתקדמים לתפילת שחרית, מתקדמים לעניין של אור, שזה הסדר הרגיל. ואמרנו קודם שבהלכה, איך נפסקה הלכה? שמה הגישה והסדר של תפילה שלנו? איך הסדר הנכון בהלכה? קודם כל מתחילים משחרית, או קודם כל מתחילים מערבית, מה ההלכה נפסקה אמרנו? ההלכה נפסקה... מה ההלכה נפסקה? שמתחילים קודם מערבית. הוכחנו את זה גם מהגמרה, שהגמרה אמרה בפשטות שערבית, טעה ולא התפלל ערבית משלימים שחרית, אבל מנחה לגבי ערבית אמרנו שזה לא כל כך פשוט. הוכחנו את זה גם מלשון הרמב״ם, שהרמב״ם שמביא את המצוות עשה להתפלל בכל יום, אז כפסוק ראשון מה הוא מביא? את הפסוק של ועברתם את השם אלוקיכם שמדבר שם על לחמך וממך. זאת אומרת ההלכה מתחילה בזה. בתפילה יש לנו שתי דברים. מה קורה כשאדם מתפלל? מצד אחד יש לו, אם הוא מתפלל כראוי ובאמת הוא הוריד את כל המחשבות כמו שדיברנו בתניה, הוא הוריד את כל המחשבות התורדות אותו והוא מתרכז בתפילה, אז בעצם מתרחש כרגע בליבו כזה מצב של רוממות ומצב של עלייה, זה מה שקורה בליבו של אדם. אבל אם אדם התרחש בו רק עניין כזה של לב בזמן התפילה, והוא לא יגיד בכלל בפה שום דבר, לא יוציא את המילים מהפה, אז יש, זה סדר התפילה? סדר התפילה זה להתפלל עם הלב, או התפילה צריכה לאמר בפה הגשמי של האדם? מה הסדר של התפילה? אז הסדר של התפילה הוא שהאדם חייב להוציא בפה. למה? כי התכלית של האדם בעולם הזה זה דירה בתחתונים. התכלית של האדם בעולם הזה זה לקדש את העולם. מעשה בראשית. וכשאדם מוציא מילים מהפה, מתפלל בשפתיו, אז בתניה כתוב שהוא מזכך את הגוף הגשמי שלו. כי כדי לדבר צריך שיתוף של חלקים מסוימים מגוף האדם ששותפים בתהליך הדיבור, וזה הסדר הנכון שנדרש מיהודי. וזה בעצם סיכום העניין. אדם צריך לדעת שכאשר הוא מתפלל, החלק הטכני לכאורה, אמירת המילים, זה חשוב ביותר, כי זה מזכך את הגוף. אחר כך צריך גם להיות החלק הפנימי, שזה עניין ההתרוממות, כל אחד עד כמה שהוא שייך. אבל תכלית האדם עלי אדמות, זה כדי לקדש ולזכך את העולם, לקדש את הגשמיות. ולכן יוצא שמה הסדר הנכון של האדם? הסדר הנכון של האדם זה ערבית, שחרית ומנחה. וכאשר מתפללים תפילת ערבית, אנחנו מכירים את הלשון המעניין שיש בברכת קריאת שמע של ערבית. מה כתוב? גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. מה הפירוש? אם אומרים גולל אור מפני חושך, מה הפירוש גולל אור מפני חושך? אז מה בא קודם? אם אומרים גולל אור...
זה אור כאילו בא קודם.
לא. הוא גולל אור מפני חושך. אז מה אנחנו רואים? שמה בא קודם? גולל אור...
קודם אור, ואחרי זה בא חושך.
הוא גולל את האור מפני שהחושך מגיע. היה אור, עכשיו הוא גולל אור... מפני שהחושך מגיע. ואם אומרים חושך מפני אור, אז זה הפוך. הוא גולל את החושך מפני האור. זה שתי הגישות. שתי הגישות קיימים. ונסיים את העניין.
גם זה לגמרי, נכון?
מה?
בערבית.
בערבית,
אבל זה גולל
תלוי. תפילת ערבית... יש לה שתי גישות. למה בתפילת ערבית אומרים את הלשון הזה? כי תפילת ערבית יש לה שתי הגישות. אני יכול להסתכל על תפילת ערבית שעכשיו אני מתחיל את היום, ואני יכול להסתכל על תפילת ערבית שעכשיו אני בעצם מסיים את היום. תלוי. מצד הגישה של שחרי, של קודשים, אז עכשיו אני מסיים. מצד הגישה של מעשה בראשית, אז עכשיו אני מתחיל. לכן בערבית אומרים את שניהם, שזה גולה לא מפני חושך. וחושך אומר, זה שתי דברים. לתפילת ערבית זה שתי דברים, תלוי באיזה איזה גישה אתה נמצא. איזה עניין, איזה דרגה אתה. שתי העניינים הללו. וזה התכלית, אנחנו צריכים לדעת שאולם שתי הגישות נכונות, שתיהם אמת לאמיתה, שתיהם כתובים בתורה. אבל הנדרש מיהודי והדגש עליו, יהודי צריך לשים את הפוקוס שלו ואת הדגש שלו, זה על זיכוך הגשמיות, זיכוך העולם, וזה אומר מתחילים מערבית, מתחילים מהעולם, ולאט לאט עוברים, אחרי זה מגיעים לשחרית, ומה השיא? השיא זה תפילת מנחה. למה לפי זה עשי זה תפילת מנחה? זה כאילו זה הסוף, הכל הולך אחר החיתום. על תפילת מנחה כתוב שזה התפילה, למה היא הכי חשובה? אנחנו רק תפילה קצרה, יותר קצרה מערבית, יותר קצרה משחרית. וזה עשי. כתוב שאדם נענה בתפילת המנחה כמו אליהו הנביא, כתוב עליו שאליהו הנביא עם הסיפור הידוע בהר הכרמל, מתי זה קרה כל זה? והיא בעלות המנחה. אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה. למה כל כך חשוב תפילת מנחה? כי תפילת מנחה זה באמצע העסקים, באמצע היום. כשאתה נמצא בערבית, זאת לפני הכל. או בסוף היום. כשאתה בשחרית, לפני הלכת, לא הלכת לעבודה. תפילת מנחה, אתה מקדש את אמצע היום. הגעת לשיא. כי אדם שהולך בסדר הזה, שמתחיל מערבית, זאת אומרת, אני מתחיל לקדש את העולם. הגעת לשיא, הגעת למנחה, באמצע העסקים, אתה סוגר הכל ואומר, כל העולם כולו, זה דירה על השם יתברך. ולכן אליהו הוא נהנה בתפילת המנחה, כי אליהו הנביא הרי כתוב עליו שהוא מבשר הגאולה. מבשר הגאולה, הוא מבשר לנו, מה פירוש הוא מבשר את הגאולה? מה הוא מבשר? הוא מבשר שהגיע הזמן שהעולם כבר זך, שהעולם כבר מוכן, שהנה משיח אוטוטו מתגלה. הזיכוך המושלם של העולם זה אליהו הנביא מבשר אותו, וזה קשור לתפילת מנחה. כי אם מנחה זה השיא, זה אומר שהגענו לזיכוך המושלם של העולם, שבמהרה בימינו נזכה לזיכוך הלשם.